אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. בתוכניתנו הקודמת הגענו לפסוק ט"ז שבפרק מ"ח אשר בספר בראשית. בפסוקים ט"ו וט"ז מצביע יעקב על דמותו של האלוהים כשומר, משגיח וגואל את המאמינים. ביחסו האינטימי לאבות כפרטים, מילא האל תפקיד כפול. מחד גיסא, הוא זה שהיה איתם, ליווה אותם, בכל מעשיהם ונדודיהם, סיפק את כל צורכיהם, והביא להם הצלחה בחיים. ומאידך, הוא שמר עליהם מפקיעתם הרעה של אויבים ומזיקים אחרים. שני הפנים האלה של האלוהות באו לידי ביטוי קולע בנדר שנדר יעקב לאחר שאדוני התגלה אליו בבית אל. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. בראשית פרק כ"ח פסוקים כף עד כף בית. וגם כאן, בברכתו לבני יוסף, רומז יעקב לתפקיד הכפול שמילא האל בחייו. במילים האל הרואה אותי, הוא מתכוון להשגחה המתמדת של אדוני עליו, לסיפוק כל צרכיו ולברכתו בכל מעשי ידיו. ואילו במילים המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא מביע את תודתו על כי אדוני הציל אותו מאויביו ומהסכנות האחרות שבחיים. רוב חוקרי המקרא עמדו על כך כי בתיאור היחס האינטימי והמיוחד בין אלוהים לאבות, מרבה התורה להשתמש במונחים ובביטויים דומים לאלה שהיו רווחים במזרח הקדום, בנוגע למושג האל האישי. הכוונה לאל אחד ומסוים ממין הפנתיאון, הפורס את חסותו על הפרט ונחשב לאל האישי שלו, או לחילופין הפרט מאמץ אותו כאל האישי שלו. האל האישי נחשב לאל המשפחה, פטרון ומגן לכל בני המשפחה, וחסותו עברה מן האבות אל הבנים. לפי אמונתם של הקדמונים, אל אישי זה היה אחראי לשלומו, לבריאותו, לסיפוק צרכיו ולהצלחתו בחיים של הפרט בן חסותו, ואף הגן עליו מפני אויביו. אסונות ומחלות שפקדו את הפרט, או היותו נרדף ביתי אויבים, יוחסו לעומת זאת לכעסו של האל האישי ולהתרחקותו מבן החסות. בתפקיד של אל אישי שימשו לרוב אלים בעלי דרגה נחותה בפנתיאון, ואפילו מלאכים ושדים טובים. הללו היו מליצי היושר של בן חסותם, ולימדו עליו זכות בפני האלים הגדולים, קובעי הגורלות. כשמדובר באל האישי של מלאכים וצאצאיהם, מוצאים בתפקיד האל האישי גם אלים חשובים ומרכזיים, כמו אנלל, האל הלאומי העליון של השומרים, ומרדוך, ראש הפנתיאון הבבלי. בפסוקים תזיין וחף, אנו מוצאים את ברכת הנערים הידועה, הנאמרת בכל בית יהודי בערב שבת, ובהזדמנויות חגיגיות נוספות. פסוק יוזיין, ויר יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, ויירה בעיניו. ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויומר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבחור, שים ימינך על ראשו. וימען אביו ויומר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. יוסף ידע שמה שעושה אביו לא היה הדבר הנכון, והוא ניסה להתנגד לזה ולתקן את העוול שנגרם למנשה. אבל יעקב הבהיר לו שהוא יודע מה הוא עושה. מנשה יהיה לעם, אבל אחיו הקטן אפרים יתבלט מעליו במעמד ובמעשים. רוח האלוהים הנחתה אותו לשנות את הברכה, ומניסיונו שלו הוא ידע שלאל יש את הזכות לעשות שינויים הכרחיים. למרות שעקביות וסדר מייצבים את חיינו, אלוהים רוצה שנחזיק קודם כל בו, ובדרך שהוא מתווה לפנינו. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. וישם את אפרים לפני מנשה. כאן פונה יעקב אל יוסף כנציגם של עם ישראל כולו, ואומר לו להשתמש בשמותיהם של אפרים ומנשה בכל פעם שירצו לברך את בניהם. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יעקב חוזר בפני יוסף על ההבטחה שנתן לו האל בחזון הסולם. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת. פרק כ"ח הוא פסוק ט"ו. פסוק כ"ב הוא פסוק סתום משהו. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. שכם אחד יכול להתפרש כחלק. ואז אפשר לפרש את זה כבחושבי את בניך כבניי, נתתי לך חלק אחד יותר מאשר לשאר האחים, כי זרעך יהיה לשני שבטים. יעקב מדבר בשם האומה כולה, כאילו הוא עצמו יכבוש את הארץ. האמורי הוא שם כללי לכל תושבי הארץ לפני הכיבוש. אפשר גם לפרש את הפסוק כאילו מדבר יעקב על העיר שכם, אותה כבש יחד עם בניו לאחר שעזבו אותה מפני בעלי שכם. ואומנם אחרי כן ראו בני יעקב את צונם בשכם. לפי זה מצווה יעקב ליוסף את חלקת האדמה שקנה מאת בני חמור, אבי שכם במאה כסיתה. מאוחר יותר עתיד ישוע לפגוש ליד הבאר, אשר נחפרה בחלקה הזאת, אישה שומרונית אשר הכירה בו כמושיע. והביאה אליו את תושבי עירה. כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, הם נשאו עמם את ארונו של יוסף במשך 40 שנות נדודיהם במדבר, עד אשר הגיעו לארץ כנען, ושם קברו אותו בחלקה שהוריש לו יעקב. זהו קבר יוסף שבשכם, הקיים שם עד עצם היום הזה. פרק ממתת שבספר בראשית מביא את דברי יעקב על עתיד בניו. יעקב נותן לכל אחד מבניו ברכה שבה הוא מסכם את דעתו עליו וחוזה את עתידו. אחרי שקילה לברך את אפרים ומנשה, נכנסים לחדרו 11 הבנים הנותרים ומתאספים מסביב למיטת חוליו כדי להיפרד ממנו ולקבל את ברכתו. הדברים שאומר אדם לפני מותו הם דברי אמת, ומילותיו של יעקב לפני מותו הם מילים דרמטיות בגלל האספקט הנבואי שבהן. הוא מנבא את שיקרה לשני מסר הבנים כשאלה יהיו לשבטים ויחזרו לארץ אבותיהם. פרשת הברכות מתחילה למעשה באברהם אבינו, שנתברך מאת אדוני מיד לאחר שאברהם הכיר בו. ברכה זו מתגלמת בברית הפותחת במילים, ויירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי והיה תמים. וברכה זו מועברת בירושה ליצחק. יצחק מסכים, ובסופו של מעשה המרמה אף משלים עם העובדה שהברכה תעבור ליעקב. לאחר ההונאה הגדולה, הוא קורא ליעקב ומברך אותו פעם נוספת. והפעם מתוך כוונה ברורה אומר לו, ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. שהיא למעשה המשך הברכה הראשונה לאברהם. דור לאחר מכן נפרד יעקב מבניו, והתורה מספרת לנו על כך באותם המילים ממש, ויקרא יעקב אל בניו, בפרקנו, בפסוק הראשון, בדומה ל"ויקרא יצחק אל יעקב" בפרק כ"ח. ובתום כל ברכות הבנים נאמר בפסוק כ"ח, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. מה שמזכיר את ברכת משה לישראל, מתחילה גם היא ממש באותה מילה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. קשה לראות בעובדה זו, בהקשרים האלה, כתופעה מקרית, וסביר להניח שקיימת כוונה במילים אלה, ולפנינו כאמור שרשרת ברכות שנמשכת מאברהם אבינו. הברכות הארוכות והטובות ביותר הן עבור יהודה ויוסף. כפי שראינו, שניהם מאפיינים את המשיח בדמותם. אבל יהודה הוא הבן שמזרעו יבוא המשיח, ולכן הוא בולט מעל אחיו בברכות שהוא מקבל מיעקב. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. אלו הם דברי פתיחה לברכות שישמיע יעקב, ייתכן שנשלחו אליהם לפני שבאו ונתקבצו סביב מיטתו. לשון הפתיחה של הברכות נאמרה בסגנון פיוטי, שרומז על המשך הברכה שערוכה ברובה על דרך השירה. הסגנון מזכיר את שירת האזינו שדיבר משה אל העם לפני מותו. יעקב הכין אותם לכך שידבר על העתיד, והדברים שיגיד יהיו נבואיים. זוהי ההזדמנות האחרונה של הבנים להבחין במסר העיקרי שרוצה יעקב להעביר להם. ואנו יכולים להבחין בגודל אמונתו של יעקב לעת זגנתו. 12 הבנים הסתדרו מסביב למיטתו של אביהם הגובע, לפי סדר לידתם פחות או יותר, והוא יברך את הבכור בראשונה, ואחר כך ימשיך ויברך אותם בסדר מסוים, מהבוגר לצעיר, ומאם אחת לשנייה. ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר סט ויתר אז. פחז כמים אל תותר, כי עלית על משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. ראובן הוא הבן הבכור, ויעקב אינו שולל ממנו את התואר הזה. הוא ראשית עונו של יעקב. הבן הבכור נקרא ראש עון גם במקומות אחרים במקרא. מן הראוי שיהיה לך יתרון על אחיך, אמר יעקב, ושתהיה אז וחזק יותר מהם. אבל מאחר שדרכך לנהוג בפחזות, בפזיזות ובקלות דעת, בדומה למים הפורצים במהירות, לא יהיה לך יתרון על אחיך. במילים פשוטות, הבכורה ניטלה ממך בגלל פרסותך וחוסר שיקול הדעת שלך. הדוגמה לכך היא גילוי העריות עם בלהה אשתי, מעשה שבו חיללת את יצועי. וכן בתולדות ישראל לא הייתה לשבט ראובן חשיבות יתר על שאר השבטים. בעת ההתנחלות של השבטים בארץ כנען, היה שבט ראובן אחד משניים וחצי השבטים שבחרו להישאר בעברו המזרחי של הירדן, ולא להיכנס לארץ המובטחת יחד עם שאר אחיהם. איש משבט ראובן לא התבלט בישראל בשום צורה שהיא. שמעון ולוי, אחים כלי חמאס מכרותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה. אחלקם ביעקב, ואפיצם בישראל. הכינוי אחים בא לא רק להתאים את יחסיהם. שניהם היו בני לאה, אלא שגם היו אחים לדעה ולמעשה. החמיר יעקב עם שמעון ולוי מאוד. כבר עברו עשרות שנים וכבר עזבו יעקב ובניו את כנען, ואפילו ברגעי חייו האחרונים זוכר יעקב לבניו את מעשה הנקמה האכזרי שעשו בבני שכם בפרשת דינה. ומאום לא נגרע מן החריפות והזעם. אפשר אפילו לומר שגדול ועמוק זעמו עתה משהיה אז. אז הייתה בפיו טענה מעשית נגד המעשה. הסכנה שעמדה לנגד עיניו, מנקמת הרבים והחזקים שסבבו אותם. אך עתה לא עוד שיקול מעשי, מדיני לנגד עיניו. הפעם כל זעמו אינו אלא על מעשה העוול כשלעצמו. על חילול השם בעשיית החמאס והשוד, ובכך הפיצו שם רע לבעלי האמונה החדשה באל אחד, שדרכיהם דרכי מרמה, עוול ושוד. עד כמה המסוכנות הן דרכי הקנאות, אפשר ללמוד מכך שמעשה פנחס, שכינה על הזנות, נחשב לטוב בעיני האל, ואילו מעשה שמעון ולוי נחשב לחטא, וחמאס. המקום והזמן הם שיוצרים את גודל ההבדל בין שני המעשים. מעשה פנחס, אשר בו העיז והשליך את נפשו מנגד להקות נשיא וגדול בישראל, צריך היה לפקוח עיני כל ישראל ולפקח אותם משחרונם. אך מעשה שמעון ולוי, שנעשה בנסיבות אחרות ובהנמקה אחרת, צריך היה להיראות לאומות רק כרצח, שוד וגזל. אם תכונה זו מסוכנת כל כך, איך נבין את רצונו של יעקב לפזר אותם בין שאר השבטים? הכעס והחיימה, אף על פי שהן הפעולות הפחותות, לפעמים יועילו להרים ולעורר את מעלת הגבורה. הגיבורים יפעלו בעבור הטוב והקצב יעזור לפעולה שלהם. כדברי ישעיהו בפרק סמך ג' או פסוק ה', ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, ותושה לי זרועי, וחמתי היא שמחתני. מידה מופרזת מן הכעס מזיקה, אבל במעט ממנו יש תועלת, שיועיל בהנהגת הבית והמדינה בשיעור הראוי. הסכנה לכלל האומה קנאות יתרה קיימת בזמן גבורתה של האומה, בזמן היותה ציבור מאוחד וחזק, אשר על נקלה יכול להיסחף בזרמם המסוכן של הקנאים. אולם לעומת זאת, בגולה שסועה וקרועה לגזרים, הסכנה הגדולה יותר היא באובדן הכרת הערך העצמי ודיכוי ההתעלות הרוחנית מקוצר רוח ומקושי השיעבוד. היהודי המסתובב עם מרקולתו מבית לבית, שנערי הרחוב האירופים הפרועים מתגרים בו ומשמיצים אותו בחוצות, אותו יהודי זקוק לקיים בקרבו את רגש הכבוד הפרטי והלאומי. הכוח ואומץ הלב, ההתלהבות והתושייה שמרו על הרוח היהודייה גם אחרי שהמדינה עברה ובטלה מן העולם. יש סכנה בהצטברות של קנאה בלב האנשים, קנאה שעלולה להתפרץ ולשרוף באש שלה ולהזיק. אך מידה קטנה של אותו הלאט, של אש קודש, טובה היא ליחיד וגם לציבור שמנהיג את המדינה. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה. ארורים חמתם העזה וכעסם הקשה. אף על פי שבדיעבד לא היו לאותו מעשה הרג גדול שעשו שני אחים אלה התוצאות החמורות שמפניהם חשש יעקב, ועל אף שהתורה עצמה מסיימת את אותה פרשה במילים הנוקבות, אותן שמה בפי שמעון ולוי, החזונה יעשה את אחותינו, מילים שלכאורה יש בהן הצדקה למעשה הנקמה שעשו, יעקב אינו מוחל על מעשה זה, גם אם ניתן למצוא לו צידוק בפי עושיו. משמע, יש צדק שאין האדם רשאי לנקוט בו. המעשה שעשו מוגדר כשפיכות דמים ממנו ניתן היה להימנע. הנבואה על שמעון ולוי, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, התקיימה במלואה. נחלתו של שמעון, שהייתה בצפון הנגב המערבי, נבלעה בנחלתו של שבט יהודה, ואילו שבט לוי, שממנו באה הכהונה, לא זכה כלל לנחלה משלו, הוא פוזר בקרב שאר השבטים לשמש בתפקידי הכהונה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, גור אריה יהודה, מטרף בני עלית, קרא רבץ כאריה וכלבי, מי יקימנו? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטה. חכלילי עיניים יין ולבן שיניים מחלב. אנו רואים שיהודה מקבל תשומת לב מיוחדת. כבר בתחילת הברכה, הכריז יעקב על העובדה שכל שאר האחים ייתנו כבוד וישתחוו לו. הכוונה בעיקר ליתרון ולמקום הראשון שיהיה ליהודה בין שאר האחים. ואכן נשיא יהודה הביא את קורבנו לחלוקת המזבח ביום הראשון. מחנה יהודה נסע בראש המחנות במדבר. שבט יהודה עלה ראשון למלחמה. ובית דוד, בית המלוכה, היה משבט יהודה. ומשבט יהודה, מבית דוד, יצא המשיח המובטח, ישוע בן דוד. את אויביו הוא ירדוף ויכניע, כי יהודה הוא חזק ואמיץ כאריה צעיר. מטרף בני עליתה, תעלה בשלום מהמלחמות כאריה, השב למערתו לאחר שטרף את תרפו. קרא רבץ כאריה וכלבי, מי יקימנו? יהודה ישכון לבטח בארצו כאריה הרובץ במנוחה. יהודה מושווה למלך החיות, כיאה לשבט המלכותי. גדולתו של יהודה בולטת ביותר על רקע שלושת השבטים שהוזכרו לפניו. מראובן נתלה הבכורה, ואילו יהודה נעשה ראש ומנהיג, ובניגוד לשמעון ולוי, שנפוצו ולא נפלה בחלקם נחלה של ממש, זוכה נחלת יהודה לשפע ברכות. חלקו הראשון של פסוק י' לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו הוא הבטחה לכך שהממשל בישראל יהיה תמיד בבית דוד. שבט הוא אות וסמל לשלטון ומחוקק הוא המטה של המושל הקרוי גם משענת. משמעות המילה מחוקק התרחבה והוכלה גם על המושל המחזיק אותו את השבט. הוא סימל את פעולת החקיקה והכתיבה של המושל. ברור שדברים אלה מכוונים למלכות מבית דוד. תחזית זו מסויגת בלשון הכתוב בסייג, שאינו מובן די צרכו, דהיינו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. כתוב סתום זה נתפרש להרבה פנים. תרגומים, פרשנים, הוגי תאות וחוקרים, משתדלים להבין פסוק זה מבחינות שונות ומתוך גישות מנוגדות זו לזו, בעיקר בתחום הזמן. האם מדובר כאן בחזון ליהודה עצמו, או על מציאות היסטורית מאוחרת יותר, ואולי לחזון אחרית הימים, כפי שיעקב עצמו מציין בפתח דבריו? שילה היא שם מקום ידוע בתולדות ישראל, אולם לגמרי לא ברור אם כוונת הפסוק היא אליה, ואולי למישהו שהנקרא בכינוי זה שעתיד לבוא. ואולי לפנינו רמז לאיזשהו אירוע או תהליך העתידים להתרחש. נשאלת גם השאלה מה משמעות המילה עד בפסוק זה. האם כוונת הדברים עד לאותו רגע, או מאותו רגע ואילך? ואולי מדובר כאן במשמעות של עד בכלל, ואז כאילו קראנו, לא יסור שבט מיהודה וכולו וכולו, ועניין זה יוסיף להימשך אפילו כאשר יבוא שילו. אונקלוס מתרגם את עד כי יבוא שילו, עד שיבוא המשיח שלא נועדה המלוכה. הרעיון כי בפסוק זה נרמז הגואל האחרון, היא תפיסה רווחת מאוד במקורות היהדות. שילו לפיכך הוא כינוי למשיח. וכאן מפרש אונקלוס את שילו במשמעות שלו, זה אשר לא מגיעה המלוכה. שני התרגומים הארמיים המסורתיים הולכים גם הם בעקבות אונקלוס. גם התרגום הירושלמי הולך בדרך זו, ומוסיף שמשמעות לא יקהת עמים, היא כי למשיח ישתעבדו כל מלכויות הארץ. תרגום יונתן מקבל גם הוא את הפסוק כמכוון לעתיד לבוא, עד שיבוא מלך המשיח, אולם את המילה שילו הוא מפרש באופן שונה לגמרי. הקטן שבבניו. כלומר, עד בו מלך המשיח, הקטן שבבניו. זאת אומרת, אחרון צאצאיו של דוד המלך. אולי הוא כורך את שילו עם שלה, צעיר בניו של יהודה מאשתו הראשונה. תוכניתנו לערב זה הסתיימה, אולם לא סיימנו לבדוק את המגוון הרחב של הפירושים להכרזה סתומה זו של יעקב. נתחיל את התוכנית הבאה ונמשיך לבדוק את ההכרזה מנקודות מבט נוספות. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
שיביתי ונוממתי נפשי כגמור.